הוא בפרק כיצד הם מעברים. לא בשמיים היא ולא מעבר לים. רבי יוחנן אמר, לא בשמיים היא לא תמצא בגסי הרוח ולא מעבר לים, לא תמצא בסחרנים ולא בתגרים. תראה, לא בשמיים, לא בגסי הרוח. כל תוספת מיותרת. לא מעבר לים היא לא תמצא אותה בסחרנים ולא בתגרים. הוא פירוש עניין, זה כי בכמה מקומות בארנו. שימו לב, שימו לב חלוקה שנתקל בה בצורה, אתם בטח מכירים אותה, חלוקה שנתקל בה רבות בדברי המהר"ל. הייתי כמעט אומר שכל מקום שאתם תמצאו את המספר 3, יכול להיות שגם כשהמהר"ל לא מדבר על זה, תנסו בכל זאת להרכיב את זה. וזאת החלוקה של גוף, נפש ושכל. כי חלקי, ופירוש עניין זה כי בכמה מקומות דיברנו, כי חלקי האדם הם 3. האחד הוא השכל, והשני הוא הנפש, והשלישי הוא הגוף. אלו 3 הם באדם. כאשר חלק האדם גובר, חלק האחד גובר באדם, אין ספק שהוא מבטל כוח השני בשלמותו. והתורה היא לשכל, והתגרים שם עוברים ושבים מפליפ ונוח מהם, והם בעלי תנועה כמו שהוא לשון סוחר שהוא מסתובב תמיד, כמו שכתוב לא מעבר לים היא, אלו התגרים והסוחרים מפני שהם עוברים מעבר לים. וידלו כי התנועה שהאדם הולך ומסבב היא לנפש האדם אשר ממנה התנועה נמצא. וכאשר מידת הנפש אשר מידת התנועה אשר ממה או ממנה אני חושב התנועה גובר באדם, דבר זה מבטל כוח השני, ולכן מבטל כוח השכלי עד שאין נמצא באדם בשלמות. והגאות הוא מידה גופנית, כבר נחזור על זה, שכשם שהענווה היא מידה שכלית כמו שבערנו לפני זה, כך הגאות מידה גשמית. וכמו שהוא לשון גס רוח, שהגסות והאבות הוא לגשמי כמו שבערנו, ולכן כאשר גובר באדם מידה הזאת, מבטל הוא השכלי, וזה מבואר. 3 ממדים קיימים באדם. יש לנו את הממד הגופני, אנחנו קוראים לממד הזה ממד של כלי, זה הגוף. הגסות, אני כבר מתחיל רגע כבר מהסוף להתחלה, הגסות שהיא ביטוי לאביות, שהיא ביטוי לגאווה, יונקת את כוחה מהממד הזה. כי מה זאת גאווה? מה זאת גברות? זה היכולת שלי לראות אותי נבדל ממישהו אחר. אם אני רואה ראייה שכלית, נקייה, רוחנית, הרי שאני מבין שכל אחד ואחד הוא נתיב אחר. לא ניכנס כרגע מה כן, אני כרגע רוצה לגעת במה לא. היכולת שלי, או הכוח, או המידה שגורמת לאדם להגיע למקום של גאווה, נובעת מהגסות. עכשיו אמרנו את זה, הרבה פעמים אנחנו צריכים מאוד מאוד לדייק במושגים. אז אני רגע פותח סוגריים לתשומת לבכם. המון המון מושגים, דיברנו על זה בעבר גם כשדיברנו על 8 פרקים, המון המון מושגים עברו תהליך של כביסה, או עברות, או שדרוג, או לא יודע איך תקראו לזה, ואיבדו את המקום המדויק שלהם. גסות רוח, כן, היום אנחנו מדברים על בן אדם שהוא גס רוח, זה בן אדם שהוא וולגרי, כן, בן אדם כזה, זה, לא יודע, לא בדיוק מנומס, בדיוק לא בדיוק נאמס, אתה שומע אותו בצלצלי שמר ובצלצלי תרועה. אבל הרבה פעמים המושג כאן של גסות הוא מושג הרבה יותר מעודן, והרבה יותר מדויק, והרבה יותר אפילו חד. המושג של גסות, כמו חולי הנפש, במרכאות אני אומר את זה, מושג של גסות זה בא מהביטוי אביות, כלומר נוכחות. יש כאן איזו מציאות נפרדת. אני רואה בעצמי משהו כנפרד. מכאן מתעוררת מידת הגאווה. לכן אנחנו מבינים, בהקשר לכל הפרק הקודם, מדוע הענווה היא מידה שכלית, והגסות היא מידה חומרית. כן, חומרית לא רק במובן התאוותני, אלא במובן של מוגבלות, במובן של משהו שנבדל מאחר. אני מבדיל את עצמי מהאחר. זה לא כמו השכל שהוא פשוט. מה זה? לא, אבל כאן יש המושג של הנבדל, טוב שאתה מאיר על זה. המושג של הנבדל שאנחנו מדברים עליו כאן, הכוונה הוא נבדל מהקיום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו לא יכולים להשיג אותו. אני מדבר כאן על היבדלות אולי יותר, על היבדלות של אחד מהשני. תבינו למה כשמדברים גם כן על מידת ענווה, למה מידת הענווה יוצרת באמת יחסים של אמת בין בני אדם? למה כשלא נהגו כבוד אחד בשני, נגיד בזמן בית שני, אז למה באמת התורה לא עמדה להם? משום שזאת תהיה תורה שבאה לא מהמקום הנקי שלה. כי אם הייתה באה מהמקום הנקי שלה, התורה לא הייתה צריכה ליצור חיץ בין אחד לשני. זה נקודה שנייה. זאת היא נקודה אחת. הנדבך השני שקיים באדם, אפשר לבוא ולהגיד שזה הכוח שממצע בין הנבדל למוחש. זה הכוח הנפשי. זה כוח שמחובר אל הגשם, אל העולם הגשמי. הוא הכוח שממנו התנועה, כן? לא ניכנס עכשיו לכל מיני טרמינולוגיות ומערכות מושגים, מושגים מקבילות למושגים שמופיעים כאן. ובכל מקום זה כוח נפשי שמחולל תנועה, כן? אבל והוא מקשר בין שני המקומות, בין המקום הנבדל שמעליי לבין המקום הארצי שמחבר אותי אל הקרקע. אז במובן עמוק, כי האדם הוא הנפש, אתם יכולים, האדם הוא הנפש, או שמעלת האדם היא הנפש, יכולה להבין, לתת לנו ממדים מאוד ברורים, למה הנפש יש לה מקום כל כך חשוב, משום שהיא הכוח שממצא בין הנבדל לבין המוחש. והצד השלישי זה הצד הנבדל באדם, הצד שהוא יותר נמצא מעליו, שהוא ממנו ולמעלה. עכשיו, כמובן כשאתה רוצה לדבר על מעלה גדולה, כשאתה רוצה שהעיקר של האדם יבוא לידי ביטוי, אז אתה מחזק את הצד העליון שבו, את הצד השכלי. ברגע שאתה נותן כוח למקומות האחרים שלא במידה, כן, ברגע שאתה מגביר את הכוחות שלהם שלא במבנה הפרופורציונלי הנכון, מה שקורה, כן, זה בא על חשבון כוח אחר. לא בסחרים ולא לא בגסי הרוח, זה משום שאם אני בא ומבליט את היסוד הזה, היסוד הזה יש משהו בו שסותר בצורה מהותית את היסוד השכלי. משום שהיסוד השכלי מדבר על משהו מוחלט, לא משהו שהוא מדיד. אני רוצה גם שתשימו לב לנקודה הזאת. זה לא התפלספות, אבל אני רוצה, אני בכוונה פותח את האפיק הזה כדי שתראו את בוא נגיד ככה, את הנקודות של ההשקה. הגסות או המציאות המוגבלת יוצרת גם כן מציאות מדידה. אתם מבינים למה אני מתכוון? ברגע שאני עכשיו בא ויוצר חיץ וגבולות לעצמי, אני עכשיו מתגאה. למה? כי אני א' וב' וג' וד'. כלומר, אני מודד את עצמי ביחס למי? ביחס לאחר. כל דבר שהוא מדיד הוא כבר לא נצחי, הוא לא מוחלט. אתם מבינים? זה נגיד הרב אלון הזכיר את זה פעמים רבות. איזה הוא עשיר? שמח בחלקו, נכון? מכירים את הוורד שלו, לא וורד, את היסוד שלו בעניין. היסוד הוא פשוט, זה לא פילוסופיה של אנשים מסכנים. עדיף להיות מיליונר, אבל אם לא, יש לחצן מצוקה, תשמח בחלקך. רעיון הוא פשוט, כל דבר שהוא נכנס לעולם של מדידה מאבד את הערך המוחלט שלו. אז העושר שלי הוא לא יהיה אמיתי אם אני מודד אותו ביחס לסביבה. לכן, לא בסחרים ולא בתגרים. יש לנו כאן את היסוד של התנועה. היסוד של התנועה הוא גם חלק שקיים באדם. לא אומרים לבן אדם עכשיו תוותר את כל היסודות האלה, אבל ההבלטה של יסוד אחד בהכרח באה על חשבון של יסוד אחר. סוגריים, המהר"ל למשל גם כן מדבר על זה בנתיב הלשון. בנתיב הלשון, נדמה לי שהזכרנו את הדוגמה הזאת, שמי שמדבר לשון הרע עובר על עבודה, כאילו עבד עבודה זרה, גילה עריות ושפך דמים. ששוב פעם החלוקה הזאת באה לידי ביטוי. שפיכות דמים זה כנגד החלק בנפש, גילוי העריות זה כנגד החלק בגוף, ועבודה זרה זאת היא הטעות שבשכל. אוקיי? אז אתם תשימו לב לדבר הזה. דבר מרתק לראות את החלוקה הזאת לחלוקות אחרות, כמו נפש, רוח, נשמה וכדומה. תרצו בהזדמנות אפשר להרחיב על זה. הלאה, אז זה ההערה. אמרנו דבר ראשון, סיכום הפרק הזה, היסוד הבסיסי שלמדנו בפרק הזה, זה שהענווה היא מידה שקשורה באופן עצמותי, אפשר להגיד את זה באופן עצמי, סליחה, לא עצמותי, באופן עצמי אל העולם השכלי, אל העולם המופשט, וממילא אל התורה. כן? במילים אחרות זה נותן לנו גם כן ראייה אחרת מה זאת הענווה. הענווה ממקדת אותך או מבליטה בך את היסוד המוחלט. עכשיו זה דבר מדהים. ברגע שהיסוד המוחלט בא אצלי לידי ביטוי, המסקנה היא זה שאני לא מתגאה על החבר שלי. משום שבכל אחד, וזה המהר"ל יפתח את זה בפרק הזה ועוד יותר במסכת אבות, כל אחד יש לו את המקום. מבינים איך זה הכל קשור אחד בשני? מה זה ענווה שהם מציירים אותה בספרים? כן? כאילו בספרים, לא בסיפורים, לא כן, אני לא מתכוון עכשיו כל הספרים אפשר לגנוז, והנה עכשיו אני אומר לכם את האמת. בפעמים ענווה מתתארת, כמו שדיברנו עליה בעריכות שבוע שעבר, כמין איזה סמרטוט. זה לא נכון. הענווה זה האי-התפסות למה? להגדרות הארציות של כאן. העמדה את עצמך על היסוד המוחלט. ואז ממלא, כשאני נותן מקום, כשאני, היסוד המוחלט בא לידי ביטוי, אז יש גם כן מקום לכל אחד. כי היסוד הזה מופיע בכל מקום. אז אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך אדם שאין לו מקום, וכו' וכו'. הנה ידבר לך, כי מפני שצריך, עכשיו אנחנו בפרק ג', הנה ידבר לך, כי מפני שצריך אל האדם הכנה לקבל השכל. לכן ראוי שיהיה לאדם המידות, אשר להם ייחוס אל השכל. כן. ולכך אמרנו כי הענווה בייחוד היא הכנה אל התורה השכלית. מג' החלקים לאן שייך עולם המידות? כלומר?
לנפש.
לנפש. שמתם לב למה כמה המידות הן דבר חשוב? המידות הן הכלי שאתה יכול להתחבר אל המקום הנבדל הזה. כי השכל הוא נבדל מהאדם. אם אתה לא בונה את הכלים הנכונים, זה גם כן מלשון המילה מידה, מדיד, אתה עכשיו יוצר מין מידה או נתיבים נתיבים של הדבר המוחלט הזה להתגלות דרכך. אתה מפתח אישיות אחרת.
אז העולם של הנפש הוא בעצם הכי חיוני.
נכון. אז זהו, אז לכן זה הנקודה שאתה, אם אני מבין מה שאתה רומז, כן? לא שאני מנסה להיות פוליטיקאי טוב ואני אומר לך, זאת לא השאלה, אלא השאלה היא אחרת. אבל אם אני מבין למה אתה מתכוון, היסוד הוא כזה. העולם של המידות הוא עולם קריטי, זה העבודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, בשביל הכנה לקבל התורה. כלומר, יש דברים שיש להם מעלה איכותית, אבל יש דברים שבתור הכנה יש להם צורך קריטי, שמבלעדיהם אתה לא יכול להגיע למקום האחר. זה למשל עולם המידות. ודאי שהתורה היא נבדלת והיא העליונה וכו' וכו'. אבל אין לי את היכולת להגיע למקום הזה מבלי שאני עובר דרך הנתיב של הענבה. דרך הנתיבים של כל המידות, ובראשם זאת מידת הענבה. כי הענבה בייחוד היא הכנה אל התורה השכלית, כי מידת הענבה מתייחס אל השכל. כמו שאמרנו, ואם כן הוא יותר צריך אל האדם הכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופנית. כי בדבר זה נוטה לגמרי אל הגשמי, ואיך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי. משום שאם אתה רוצה להבין את המוחלט, זה לא רק במשמעות של התאוותנות. אנחנו נראה את זה בכל מיני ביטויים בחז"ל, שלמשל חלק מהביטוי הוא זה שאם אתה באמת חפץ להתחבר אל השכל המוחלט, כן, הרבה פעמים שוו בנפשכם. דוגמה באמת שיש בה הרבה מהיום יום. תלמיד חכם שיודע הרבה תורה, אבל חלק מסוים הוא לא ישתלם בו. ויש תלמיד חכם יותר צעיר ממנו, שבחלק הזה הוא כן ישתלם. הוא, עיקר ההשתלמות שלו זה בחלק הזה. כן, השתלמות לא של משרד החינוך, אני מקבל. עבודה, התמסרות. עכשיו, אם הוא בא דרך היסוד המתגאה, עכשיו זה לא עניין רק של כבוד, של המדידה, אז אני לא יכול, אז אדם כזה יכול לומר, אני לא יכול לבוא וללמוד ממישהו שהוא יותר קטן ממני. אבל אם הוא בא דרך המקום המוחלט, כן, אז כל התפאורה, או כל הדברים שיוצרים את ההיררכיה ואת הסקלות, הם לא רלוונטיות. אז אני פשוט רוצה לתת לכם דוגמה פרקטית לחלוטין למושג הזה. אבל עכשיו המהר"ל ילך ויפתח את זה. עכשיו אנחנו נראה קצת התייחסות די קשה לעולם החומר. כן, היום אולי לא נספיק לראות את הדברים, כאילו נשתדל כמה שיותר לעבור על הפרק. בוא נשאיר את השאלות, בוא נקרא לזה השאלות הרוחב, שתרף אני מתאר לעצמי שיתעוררו להם. נראה, אם נספיק אולי לקראת הסוף, אם לא אז בפעם הבא, כי תתעורר נפה שאלות רוחב. ובפרק כיצד מעברים, אמר רבונה, מי דכתיב? חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוהים. זה פסוק בתהילים. אם משים האדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. ויקדה אמרה, כחיה שמסרחת אכילתו, תלמודו מתקיים. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. יש כאן כל מיני הרבה פרשנויות. פרשנות אחת זה לא הפרשנות של המהר"ל, זה למשל דורס ואוכל, כוונה אפילו שהוא למד עכשיו מפי רבו, אז הוא מיד עוד פעם דורס ואוכל את זה. אוכל את זה עוד פעם, כן? הוא כאילו עוד פעם לש, וככה עושה את כל הדברים האלה כדי לאכול עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, גם אם קנית את המידע, במרכאות, אתה שב ושב ושב ושב. לא נראה לי אם המהר"ל לוקח את זה. או למשל, כחיה שמסרחת אכילתו, כן? זה היכולת של בן אדם לא לעשות חשבונות עם מי יותר ממי. זה הדוגמה של יחסים את זה, זה גם גמרא בברכות. זה למשל הדוגמה שבן אדם משפיל את עצמו בשביל ללמוד תורה. למשל, מסרחת, כאן הבן אדם מוכן כאילו להתבזות, לחפש, לא להתבזות רק במובן הרגיל, אלא לתרוח. כן, התבזות זה לא רק שמעליבים בן אדם, אלא גם המאמץ להשיג דבר מסוים בדרך קשה, הוא גם כן נכנס תחת המילה הרחבה של להתבזות. אבל בוא נראה לאן המהר"ל רוצה לקחת את זה. פירוש, כי השכל הוא מרוחק ונבדל מן הגוף, ולפיכך אם האדם הוא כמו החיה, שאין החיה מסדרת אכילתה רק כשהיא דורסת וממהרת אכילתה בלי שום הכנה, וכך אינו מקפיד על אכילתו, בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטל את האהבה הגופנית, ולכן הוא מקבל השכל לגמרי ויש אל תורתו קיום, שכאשר האדם אינו גופני, השכל קיים בו. שימו לב, זה לא רק סימנים. באופן, בצורה שכשאתה מתנהג בצורה מסוימת, זה דבר שעקבי לכל מאמרי חז"ל שנראה אותם, כאן ובכל הנתיבים. ברגע שאתה מתנהג בדפוס מסוים, אתה מחזק את היסוד הדומיננטי שאתה נשען עליו. כן? זה המשפט כזה מאוד פרווה באוויר. קרי, ברגע שבן אדם, נגיד כאן, לא מרבה בהכנה אל האוכל, כן? זאת אומרת, יש איזה ביטוי בראשונים, שעושים מקרסם אלוהיהם. יש כאלה שעושים מהבטן שלהם, שכאילו, יש בדיוק את הדבר המסוים עצמו וכו' וכו'. ברגע שבן אדם לא נותן את הדגש רק על המקום הזה, אני מדבר עכשיו ברמה מאוד מאוד של כללים. יש כמובן שבתות, יש כבוד, יש מצב שבן אדם דרך זה מתקן איזה זה, ומה שהרמב״ם אומר שלפעמים קשה לו, ודווקא אכילה טובה מעדנת את הנפש. אבל יש אנשים שזה מין דת, האוכל נהפך למושג של דת מסוימת, כמה אתה משקיע וכו' וכו' וכו'. כן, עוד פעם, זו אמירה כללית. האוכל זה הביטוי ליסוד הגופני. ברגע שבן אדם, למשל האכילה, זה אחד הדברים שהכי באים, הצד הגשמי הכי בא, על ידה לידי ביטוי. אז ברגע שבן אדם כל כך מדגיש את היסוד הזה, אז הנפש שלו מונחת במקום אחר. שימו לב, יש כאן עוד הערה. מה זה? וזה לא טוב. עכשיו שימו לב, איזה יש כאן דבר עצום. זה לא רק שאלה אם אתה יודע הרבה תורה או אתה יודע פחות תורה. זה דבר מדהים. כי מה שמצפים ממך זה להיות מאוחד ברמה הנפשית עם מה שאתה לומד. אתם מבינים את הנקודה? זה כאילו כדי להגיע למקום הנקי, למקום השכלי הנכון, המדויק, אתה צריך להגיע לרמה של הזדהות אישית עם, עם הכוח השכלי המופשט הזה. לכן זה לא שאתה עכשיו לא יהיה לך כלי עזר. אבל ברגע שבן אדם מנקה את כל החשיבה הזאת, הוא גם מנקה חשיבה כזאת שנכנסת לו לתוך העולם השכלי מבלי שהוא שם לב. ברגע שבן אדם, נגיד, שם, מדגיש יסוד מסוים, יכול להיות שהיסוד הזה מתחיל להיכנס מהדלת האחורית למקומות שהוא לא מצפה שהוא ייכנס אליו. וכן על זה הדרך. אמרתי לכם את זה פעם על מלך וקלם. תלשון, נדבר על זה אחר כך. הלאה, וככה לא מקפיד על חילותו, בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה לתאגף הגופנית, ולכן הוא מקבל השכל לגמרי, ושל תורתו קיום שכאשר האדם אינו גופני, השכל קיים בו. כזכור, כיוון שקיים באדם מימד שסותר את השכל, לכן הוא משהו לגימל משקים, שצריך להיזהר בהם לא לאבד אותם בקלות. כן, גם כלי זכוכית וכל הדברים האלה שקשים לקנות וקלים לאבד. במילים אחרות, אתה צריך להיות ברמה של, זה לא איזה תהליך שאתה עובר אותו, אתה כל הזמן צריך להיות לא במתח, אבל איך נקרא זה, אני מפחד להגיד מתח, דריכות, כל המילים השליליות האלה, אבל בהקשבה למקום שאתה נמצא בו. הלאה, ואם להבין את תלמודו מתקיים, כי נראה שהוא בעל גוף גשמי ואין לו ייחוס אל השכל כלל, וכן להיק הדאמר כמו החיה שמסרחת ואוכלת, שלא מקפיד על חילתו עד שתהיה אכילה אליו כראוי, ואדם זה מוכן אל השכלי. כלומר, השלב הראשון זה בעצם האכילה עצמה, כן, הוא לא בונה על זה הרים וגבעות. השלב השני זה כאילו ההמתנה לאכילה, זה לא ש... כאילו זה הוא מיד רץ. זה נאמר בהכללה, זה לא שעכשיו יש כאן דחיפה לסקפנות וכדומה, זה אני, לכן אני אומר, יש כאן איזה הערה מקדימה שתיתנו את הלב. נגמור את הפרק, אולי נחזור ונדבר על הכל במכלול. ואלו שתי לשונות, הראשון שדורסת ואוכלת, היינו שאוכל במהירות ואינו שואל באכילתו כדרך בני אדם. ולשון השני, כי חיה שמסרחת, היינו בשביל תלמודו, ממתין ושוהה מלאכול. ושניהם אמת, כי ממהר אכילתו ואינו מעריך בסעודתו בשביל לימודו. ואם יש לו לימוד, לא ימהר אל האכילה, עד כי לפעמים נתקלקל לו האכילה. וכל שהוא דוחה הגוף החומרי בשביל השכלי, ואם כך עושה שמבטל הגוף בשביל השכלי, יש אל השכל קיום כאשר אין לו מבטל. כלומר, ברגע שהאדם מגביר את היסוד השכלי על פני היסוד הגופני, כן, לא מדובר כאן נצום, אבל במקום שיש לו לימוד, הוא מחובר כרגע ליסוד הזה, אז הוא מוכן לדחות את האכילה שלו. זה לא שעכשיו ברגע שיש לו את האופציה, הוא קוטע את הכל והולך ליסוד הגופני. עצם היכולת שלך לדחות את הדבר המסוים מראה איפה נמצא נקודת הכובד שלך. תנו לי דוגמה על זה, למשל, שגם כן קשורה לתורה. מושג שקשור לתורה שמראה איפה נקודת הכובד שלך, שזה לא פונקציה של זמן, אלא פונקציה של... של... זה בגיד, שמה, מכאן לומדים שמה, שבן אדם מה? מה ההלכה שאדם צריך גם אבל
התפילה לא,
אבל מה המושג, לא אני מדבר על בגישר של תורה, מה אדם מצווה? שואלים אותו, מה שואלים בשמיים? נו, לא לעסוק, קבעת עיתים לתורה? המושג של קביעת עיתים לתורה שהמהר"ל ידבר על זה, זה מראה איפה נקודת הכובד שלך נמצאת, איפה נקודת הכובד האיכותית שלך נמצאת. לכן בשולחן ערוך כתוב, גמרת התפילה אליך, ואם יש לו לימוד, אפילו במניעת רווח, עדיין הוא מצווה לקבוע עיתים לתורה. אלא אם כן, יש בכל מיני היתר, אם אתה ממש לחוץ, בכל זאת תגיד מילה כדי לא לבטל את הקביעות. הקביעות היא לא פונקציה של זמן, אלא כמו פונקציה של מה? של איפה נמצא העיקר. אדם יכול ללמוד כל היום, אבל זה לא יהיה בא במקום של קביעות. כי ברגע שמשהו יתנגש, אז הוא יעדיף יסוד אחד על יסוד אחר. המושג של קביעות באה ומראה שזה היסוד שלי. אנחנו נראה את זה בהמשך. ואם כך עושה כשמבטל את הגוף בשביל השכלי, יש על השכל קיום כאשר אינו מבטל. אבל אם אינו עושה כן, הרי תאוות הגוף מבטל השכל, כי אין מתנגד יותר אל השכל, רק הגוף. יש? ואינו דומה זה למה שאמרנו, המעריך בשולחנו מעריכים לו ימיו, ושם עושה בשביל שיבואו עניים ולא לתאוותו. כן, זה לא ההתבוססות בתאווה, אלא כמו לתת אופציה דרך השולחן לעשות דברים טובים. ועל זה הדרך, כל מי שמעריך בשולחנו לדברים כאלה. הנה עמיד כאן אירה שאינו מעריך בהכנת סעודתו, רק דורס ואוכל כמו החיה שאין לה הכנה. במה? במי שמעריך בשולחנו. ויש לך להבין באלו שני הלשונות, כי לשון ראשון שאמר כי חיה דורסת סובר, כי השכלי ראו שיהיה תמידי לא יוסר כלל, וזה עניין השכל שאינו שאין, או ש... מה כתוב אצלכם? הוא מחוק אצלי שאינו, לא, זה בטח שאינו, שאינו תחת הזמן כלל, תכתיב והגית בו יומם ולילה, זה מה שהזכרתם. ולפיכך אמר שאם האדם כחיה דורסת ואינו שואב באכילתו, לתת זמן לאכילתו מפני שהוא רוצה שלא יעשו מן התורה, ולכך אינו שואב באכילתו, אז תורתו מתקיימת, כי בזה רואה שהוא שכלי. אותם רואה, מתחבר ליסוד הזה. לא הראיתי לך, ואז זה בסדר גמור. אלא זאת אומרת, הוא מראה את זה גם בראש ובראשונה כלפי עצמו, והוא מתחבר אל היסוד הזה. וללשון השני שמסרחת אכילתה, דהיינו שאינו רצו לסור מן התורה, ושואה עד שמתקלקל האכילה, כן? אצל זה נראה שיש לו מעלת השכל שהוא תמיד, כאשר אינו רוצה לפרוש מן התורה, ותורתו מתקיימת. ואמר, שימו לב שגם המהר"ל אומר למעלה, שבמקום שנזדמן לו לימוד, כן, אז הוא מעריך. יש עניין של סדר בחיים, יש עניין לתת את המקום לכל כוח וכוח. אבל השאלה היא, האם אני עכשיו יוצר מין היררכיה, האם אני, או נגיד את זה אחרת, האם במקום שעכשיו אני מחובר אל העיקר, האם אני יכול לזלוג למקומות אחרים באופן כזה או אחר, או שאני בא ישר קוטע את זה וממשיך לנקודה הבאה, שאז אני נותן לכל החלקים שבתוכי משקל שווה, בזמן שלשכל צריך להיות משקל איכותי אחר. ואמר שאם האדם עושה ככה, אז הוא נבדל מתאוות גופניות, ואז השם ידבח עושה לו סעודה, תראו שהוא מוכן להיות נהנה מזיו השכינה, שזאת הסעודה תהיה לעתיד לבוא, שיהיה לו סעודה הנבדלת בלתי גשמית. סעודה, רק משפט אחד סליחה, סעודה זה מלשון לסעוד, סעד, עזרה, נכון? הסעודה, האדם סועד את עצמו, הוא ניזון, הוא מעמיד את עצמו. ברגע שבן אדם, נגיד, לא מטה את עצמו למקום הזה, זה תמיד ככה. ברגע שאתה לא לכיוון הזה, אז אתה הולך לאן? למקום האחר. אני רק אגמור כמה שורות ותגיד את דבריך. כאשר אינו נמשך אחר סעודת הגוף, כמו שיבאר בפרקים, אצל והכל מתוקן לסעודה הינשם, מתבר כי צריך שיהיה אדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן אי אפשר לקבל התורה הספרית, רק שיהיה גובר על גופו הגשמי אשר הוא סיבת ההרחקה מן השכל הנבדל, ואז יש תורתו קיום שעומד בו השכל האלוקי הוא התורה, הערה האחרונה. לכן גם כן כתוב שתורה נקנית בייסורים, כיוון שהתורה היא דבר נבדל, כן? אז אתה, מי שחפץ לקנות את הדברים מתוך תענוג, כבר נראה את זה, אז הוא נותן מקום, אומר אני קונה את הדברים הנבדלים רק במקום שהם לא סותרים את המקום הגופני שלי, וזה לא עובד ככה. כן,
תמיד אמרנו שהרעיון הוא שזה לא שני דברים נפרדים, כל הדברים החומריים הגשמיים, כאילו שאדם עושה, זה לא צריך להיות מנותק מהצד של השכל, אתם דרשו דברים הגשמיים עם קשר לשכל,
מצוין,
דברים נפרדים, כאילו יש זה ויש זה,
מצוין. אז בוא נגיד ככה, יש כמו שהתשובה אחת זה השלב הבא ומיד נפתח אותה, אבל הערת היסוד היא כזאת, הערת היסוד זה אינה חינמי, האדם הוא קומה שלמה של מכלול של כוחות. מה? אבל במובן מסוים לפעמים הכוחות האלה, יש כוחות שהם יותר חשובים, יותר יסודיים, יותר מרכזיים, ויש כוחות שהם מצרכים, כן, אני לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו, אני בוחר להיות שכלי גמור, אני, למה אני גוזר על עצמי לא לאכול ולא לשתות ולא לישון וכו' וכו', ואז הסוף ידוע מראש. היסוד שהוא מביא כאן זה שאתה צריך להגביר את היסוד הנכון, ואז גם ליסודות האחרים ישנה, יש משמעות. כמו נגיד הרמב״ם, עוד שאני לא רוצה להרבב, מדבר על נפש האדם היא אחת. יותר מזה, נפש האדם היא אחת, ובכל זאת הוא נותן את הבחורה ליסוד השכלי. ברגע שהיסוד העמוק בקיום של האדם בא לידי ביטוי, אז גם ליסודות האחרים יש משמעות. וזה השלב שאתה מדבר עליו. אתה מדבר כבר על הנדבך הבא. כאן הוא מדבר על נדבך יותר בסיסי, יותר בסיסי. הוא בא ואומר, קודם כל, תתרשת נכון על התמונה. תראה מה עומד מול מה. אמרתי לכם את זה פעם, אפילו נגיד לפי ספרי החסידות, שמרחיבים על זה מאוד. זה יסודות שבאים כנראה, לא כנראה, זה, הם אומרים את זה בעצמם. בתורת הרז, אתה לא יכול להגיע לעולם של קדושה, של החומר, יש משמעות, לפני שאתה עובר דרך עולם של פרישות, נכון? דרך עולם של פרישות, זה נגיד הרמח"ל מדבר על זה אחר, הרבה מדברים על זה. אם אני לא עובר דרך ההתייחסות הנכונה אל החומר, אני לא יכול לקדש אותו. ברגע שאני נותן לו את הממד הנכון שלו ואת המקום הנכון שלו, אני יודע לאן להתקדם הלאה. אני חייב לומר לכם את זה, אני אמרתי לכם את זה שוב, אני חושב על זה הרבה בזמן האחרון, שזה כל העניין, זה כל העניין. שימו לב, עד עכשיו זה לא נתגלה ואני מגלה, סתם. אני חושב שזה אחד מהיסודות המרכזיים של ראש השנה. זה כמו שהרב קוק מדבר על אורות התשובה י' ד', על התשובה הרוחנית, שעוד לפני שהיא מגיעה לתשובה המעשית, אתה קודם כל רואה את התמונה נכון. בראש השנה אתה שומע את כל השופר. אתה נזכר זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפניי. אתה מתחבר למקומות הכי עמוקים שיכולים להיות, כדי לקבל תמונה נכונה על המציאות. אחרי שאתה רואה את התמונה הנכונה על המציאות, אתה יכול לגשת ליום כיפור ולתקן. כי אם אני רץ לעולם של התיקון, אם אני רץ לתשובה המעשית, לפני התשובה הרוחנית, לפני שעברתי את השלב של החרטה, של ההכרה ושל החרטה, הרבה פעמים אני תופס משהו חלקי. לכן קודם כל זה ההתרשתות על התמונה. אני חושב שקצת נסחפתי, אבל פחות או יותר היסוד כאן לתוקף תשובתך, זה כל זמן שהעבודה הראשונית זה בראש ובראשונה לראות את היסודות, להגביר את היסוד הנכון, ואז באמת יש משמעות אחת, משמעות לכל היסודות האחרים.
הוא לא מדבר פה אבל ממש על פרישות סקפנות, לא ממש מכתב.
נכון.
הוא לא מדבר פה להיות בצמוד, להתרגל בשביל.
נכון.
עוד מדבר.
אז אתה, בדיוק, אבל אתה אומר את זה עוד רבה, אתה אומר את זה אפילו במקום המתוקן.
כן, להחזיר, כאילו. לא שהוא אומר שצריך להיות קודם סקפן, ורק אחרי זה אפשר.
נכון, לא. אבל מה הוא אומר?
להגביר את הצד של ה...
אבל מה הוא אומר? הוא אומר במובן מסוים, בוא נגיד ככה, במקום יותר גבוה, כמו למשל שבת, כמו שהוא מדבר על זה במקומות אחרים, אתה יכול להתעסק עם העולם החומרי מבלי להתבלבל. שם אתה לא בא ואומר, אני מגביר את היסוד הארצי וזה סותר את היסוד השכלי. יש מקומות מתוקנים. גם כאן אמרתי לכם למעלה, הוא בא ואומר, אם נזדמן לו, כן, איך הוא אמר את זה? ואם יש לו לימוד, לא ימהר אל האכילה, עד כי לפעמים מתקלקל לו האכילה. זאת אומרת, ואם זה קבוע, אז במקום מסוים, אתם מבינים, זה איזון, זה במינים אחרות, אתה אומר את הנקודה הזאת בעצמה, זה האיזון הנכון. זה לא להתנגד, אבל בכל זאת לתת יסוד דומיננטי, לתת את למרכיבים הנכונים, את היסוד הנכון שלהם.
זה ממש איזה נכון, כאילו שכנש שנייה הרב אמר, זה כאילו פה הוא מדבר על שלב מסוים, ואז כאילו השלב היותר גבוה, זה השלב של קידוש החומר.
לא, אני אומר...
הרב מדבר כאילו, זה השלב האידיאלי.
אני חושב שאתה תראה בהמשך, גם בתקעים הבאים, וגם במובן של עולם הבא, שיש מצב יותר מעודן. זה למשל אתה רואה אותו בזמנים. יש מצבים שאדם נמצא במאבק. זה תמיד ככה. יש שלבים שאדם נמצא במאבק. ויש שלבים שהמקום הזה כבר אתה גומר עם המקום של המאבק. נראה את זה, זה... ובפרק רבי עקיבא זאת התורה אדם כי אמור בו אל אמר רבי יוחנן אל ימנע אדם, אל ימנע אדם את... כאמנה את עצמו. או אל ימנע אדם מבית המדרש אפילו בשעת מיטה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. רבי שמעון בן לקיש אומר אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. ופירש ופירוזן כי רבותינו זל באו לפרש כי אין התורה קיום אצל האדם כי אם על ידי סילוק הקדוש ברוך הוא. ולדעת רבי יוחנן אין לאדם למנוע, כלומר את עצמו, מבית המדרש אפילו בשעת המיטה, כי המיטה היא מצד הגוף לא מצד השכל הנבדל, ואין לשכל הנבדל עסק במיטה. ולפי רחל ימנה עצמו מבית המדרש אפילו בשעת המיטה, כאשר אין המיטה מצד השכל. אם זאת רק חוכמה באלמה וזאת חוכמה שתלויה באדם, אז אתה בא ואומר, טוב, הנה, בן אדם הזה הולך למות, אז זה לא רלוונטי אליו כרגע. אבל אם אתה מבין שזה היסוד הנצחי שקבוע באדם, אז אפילו ביום שבן אדם נפטר בו, למה שהוא ימנע מללכת לבית המדרש? אם הוא יכול, כן? הוא ימנע מבית המדרש עצמו. לרב ישראלי זכר צדיק לברכה, שהיה אחד מראשי ישיבת מרכז, בימים שאנחנו היינו במרכז, אז בסוף ימיו, אפילו שהוא כבר לא יכל ללמוד ממש, היה לו איזה חולי לא משנה, אז הוא היה, היו יושבים על ידו וקוראים לו, והוא ככה, עד כמה שאפשר, זה כבר נהפך לחיים. כאן אני רגע רוצה עוד פעם לומר את זה. יש, אולי זה לא בא לידי ביטוי בצורה כזאת, אבל כל התחלה של לימוד, או כל התחלה של מהלך, איך הקומנה כותב על זה, אדם מתחיל ללכת בכיוון הזה, אז הוא תואם אלף אלפי אלפים את טעם המוות. עד שהוא מגיע למקום שהיסוד השכלי מאיר בתוכו, אז הוא לא מרגיש שהוא מת. יש שלבים, במיוחד הראשוניים, שאדם כבר, יש לו הזהות הפיזית, החומרית, כבר שנים נמצאת אצלו לידי ביטוי. אז בשביל להיבדל ממנה, זה האדם כי ימות באוהל. כל הטעם של המוות זה היכולת לכרות, או היכולת להיבדל מאותם יסודות שנהפכו לדומיננטיים ויצאו מהמקום הנכון שלהם. אמר דחיה. לא זוכר. מחילה רבנו. אתה אומר, קבל את דבריך. הולדת רבי יוחנן, אין לאדם למנוע מבית המדרש אפילו בשעת המיטה, כי המיטה מצד הגוף לא מצד השכל הנבדל. בין השכל הנבדל עסק במיטה, ולפי חכם ימנע עצמו מבית המדרש אפילו בשעת המיטה, כאשר אין המיטה מצד השכל. ורבי שמעון בן לקיש, אין התורה השכלית מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, וזה כמו שאמרנו, כי הגוף מתנגד אל השכל, ולפיכך צריך שימות על דברי תורה, כלומר לסלק הגוף לגמרי כאילו אינו, ואז יש לתורתו קיום כאשר האדם גובר על הגוף לגמרי, ובזה הוא שכלי. ודבר זה הדברנו במקום אחר, כי גם זה עיקר ההכנה שצריך על האדם, היכולת לסלק את מה? את הצד הגשמי. עכשיו שימו לב, אני... סליחה?
בעיקר ההכנה.
אני חושב בעומק, תראו שזה גם, גם הענבה וגם זה באים ממקום אחד. זה יכולת לסלק את מה? את, ה, את כל הדברים שנובעים מהמקום שלי כגופני, כמצומצם, כמוגבל, שסותר את המקום השכלי. יש כאן איזה הערה שאני רוצה שתשימו לב אליה. המהר"ל לא מפתח את זה פה, אבל אני חושב שהוא מפתח את זה במקומות אחרים. הרבה פעמים, ברגע שאתה לא מסלק את הדברים האלה, גם השיקולים, גם אתה לא תדבק, זאת אומרת, זה לא רק... מין אקמול כזה, זה לא מין איזה קשר מיסטי רוחני כזה שברגע שהגוף מתייסר, אז אני מתחבר לתורה. יש כאן מידה נפשית שאני קונה אותה. אדם שחותר להגיע למקום האמיתי, העמוק, השכלי, כן? מגביר את היסוד הזה בתוכו, אז גם כשהוא יבוא לעסוק בפועל בשכל, השיקולים שלו לא יהיו שיקולים אינטרסנטיים, או שיקולים שיש בהם נגיעות. אתם מבינים, הדבר הזה יש לו המון המון השלכות. ברגע שבן אדם יודע הרבה חוכמה, אבל נותן מקום לממד הזה גם כן, הממד הזה יכול, מבלי שהוא שם לב בכלל, להגיע למקומות שהוא לא יכול להגיע לדרכם לאמת המוחלטת, הנקייה. זה... טוב, לא נכנס לזה. ובפרק חלק, דרש רבי יהודה ברבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, כלומר מתאמץ, הקדוש ברוך הוא מבהיג זיבו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון, בחור כארזים. אמר רבי תנחום בר חנילאי, כל המרעיב עצמו לתורה, הקדוש ברוך הוא מסביאו לעולם הבא, שנאמר גיר ויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכן. וביאור דבר זה גם כן, כי העולם הזה עולם הגשמי, ואין עיקר בעולם הזה השכל שהוא בלתי גשמי. יש יסוד בעולם הזה שסותר את היסוד השכלי. ואין עיקר בעולם הזה השכל שהוא בלתי גשמי. ואם האדם משחיר עצמו על דברי תורה ומרעיב עצמו על דברי תורה, ודבר זה הוא הדבקות הגמור בתורה וסילוק הגשמי, ובפני כך הקדוש ברוך הוא מבהיק זיו שלו לעולם הבא, שהוא כולו שכלי בלתי גשמי. הזיו זה ביטוי לנוכחות של צלם אלוקים שקיימת באדם, שקיים באדם. הזיו, דרך אגב, זיו זה שם נרדף למה? לשכינה, בדיוק. שכינה זה הנוכחות האלוקית בעולם התחתון. לכן הזיו זה מין הערה, שימו לב, זיו, מה זה זיו? זה לא האור, אלא מין הערה שנופלת. יש איזה זיו מסוים, משהו שקורן, אתם איתי? אז אותו דבר גם כן כאן, ברגע שבן אדם מצביע או ממקד את עצמו על היסוד השכלי, אותו דבר, כל הגמרות האלה עולות למקום אחד, הקדוש ברוך הוא מביא גזבו, הוא כך, הוא מבנה כך וכו' וכו'. ושני דברים זכו כאן, האחד הוא שלמות ומעלת עצמו, שלו לעתיד לבוא, והוא הזיו והאור, אשר כל אור מורה על המציאות, כמו שהשחור שהוא האור, שהוא הפך האור, מורה על ההיעדר, כמו שאמרנו. כי בעולם הזה היה משחיר עצמו פירוש שנתן עצמו להיעדר, כי בכל מקום השחור מורה על ההיעדר הפך האור, כי האור הוא המציאות והחושך הוא שהוא השחור הוא ההיעדר לגמרי, כי הכל נמצא באור ובלתי נמצא בחושך, לכן החושך מורה היעדר. ואמר כי המשחיר עצמו על דברי תורה ומושים גופו בעולם משמי כאילו נעדר ובלתי נמצא, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מביא גזיב שלו בעולם הבא, שיתן לו המציאות הגמור בעולם הנבדל ובעולם הבא בלתי גשמי. ברגע שהיסוד הזמני, החומרי, הארצי, הגופני, איך שתקראו לזה, מתמעט במידה שכזאת, אז היסוד הרוחני גובר. אגב, המושג של שחור בסוגריים, שהוא ביטוי אל ההיעדר וממילא גם כן אל הרלוונטיות אל הכלל, בא לידי ביטוי למשל בהמון המון ביטויים, למשל באבן השוהם שבחילוף אותיות זה משה ובחילוף אותיות שלישי זה אחד מעין בית שמות, כן, זה, השלישי זה כבר אתם
אבן שוהם היא לבנה,
לא, השוהם היא שחורה, שחורה משחור, אבן שחורה עמוקה, שזאת היא האבן של הרב רב יוסף, של רב יוסף שלנו, יוסף הצדיק, שהוא יוסף השם לי בן אחר. כן, זה מה שרב אלון אומר תמיד, נכון? הוא לא קרוי על שמו, הוא קרוי על שם זה שבא אחריו. הוא שחור, הוא העדר. ולכן היא גם האבן של כלל ישראל שנמצאת על כתפות היפות. ודרך אגב, כשמדברים במושגים מוכנים שאין את היכולת האחיזה בהם, מדברים בהם במושגים שחורים. או בלשון חזל, אוכמה. כן, יש מושגים, אוכמה הוא גבי אילת העילות. כן, נגיד אפילו הבחינות העליונות ביותר שאנחנו לא מבינים אותם, שמדברים על עילת העילות כביכול על הקדוש, על הכוחות היותר עליונים, זה ביטוי לשחור. והשני, דרך אגב, זה גם ראש השנה, אמרנו את זה. והשני, השלמות, מה שקבל מן השם יתברך, ומה שאמר הקדוש ברוך הוא מסביר לעולם הבא, כי יקבל סביעה מן השם יתברך, כמו שהביא ראיה, ייר ויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם. והוא מה שרמזו חכמים מהעולם הבא, אין בו אכילה או שתייה, הצדיקים משווים והתורותיהם בראשיהם ונהנים, זה הסעודה מזיו השכינה, כי מה שאמרו שהתורותיהם בראשיהם, דבר זה נאמר על מעלת עצמו, כן יותר במעלה מן המלך שיש לו עטרה בראשו, כמו שנאמר, ונהנים מזיו השכינה ומה שקבלו מן השם יתברך. ואלו שני הדברים ידועים בחוכמה מאוד, או כי הם שני מדרגות העולם הבא. כן? שזה כנראה
רמז... למדתי עדיין מה זה המסביר, אז מה זה אומר?
שמה?
מה זה יותר מהזוכה לזיו או שונה מה...
במילים אחרות, יש כאן שני דברים. יש כאן את היסוד של המעלה, ויש כאן את היסוד הפנימי של ה... יש כאן את המעלה, בוא נקרא לזה כלפי חוץ, זה הביטוי של הכתר. הכתר הוא לא חלק מהגוף, כן, אבל הוא מונח על הגוף ומפאר את הנושאו, הוא מראה את המעלה שמסתתרת בנושאו, ויש לך את התזונה הפנימית שמקיימת את כל המציאות. כן? יש לזה פיוט כאן, והדברים האלה ידועים בחוכמה מאוד, משום שזה רמז לשתי ספירות, כנראה. שהוא רומז עליהם, שזה כתר ומלכות, או השכינה, שזה הבחינה של העולם הבא. ובפרק עושים פסים, שחורות כעורב, במי אתה מוצא סדרי התורה, במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש. רבא אמר, במי שמשחיר פניו עליהם כעורב. רבא אמר, במי שמשים עצמו על בניו אכזרי כמו עורב. כי הדר רבד אברמת נהב וכעזה לבי רב, כן, רבד לה, הלך ללמוד תורה, אמרה לדוויתיו, אמרה לו אשתו, ינוקי מה עבדה, מה עשו הילדים, כלומר, מה ניתן להם לאכול? אמר לה, איקה קרמה באגמה, כלומר, יש ירקות באגם, זאת אומרת, גם אם אני לא מביא כסף הביתה, או דברים כאלה, אפשר להיות ניזונים. כאן אני אומר, כאן אנחנו נכנסים לסוגיה מרתקת, אנחנו נראה את הדברים של המהר"ל כאן, אבל נראה גדול הנהנה, למשל, מגיע כפו יותר מראה שמיים, שהוא כותב בזווית אחרת. לכן בכל הדברים האלה תמיד כדאי, בלשון ימינו, הממוחשבת, לסנכרן אותם. אמרתי את זה נכון. כלומר, לראות את הדברים במכלול אחד. מכל מקום בוא נראה את היסוד. שימו לב כמה ביטויים של שחור. ורצונו לומר, כי צריך שיהיה אדם דבק בתורה לגמרי עד שלא ייפרד מיתו, ואם לא כן אינו זוכה אדם אל התורה, כי צריך שיתאחד עם השכלי. שימו לב, לכן המעלה של תלמיד חכם זה אדם שקדוש, כמו שאמרנו את זה, כמלאך השם, כי שפתי כהן יהודה התורה יבקשו מפיהו, אם קדוש רבך כמלאך השם קבל תורה מפיהו. כי התורה היא לא במובן רק של חוכמה, אלא במובן של הנבדל שמתאחד עם האדם. לכן כדי לקבל תורה באמת אתה צריך להיות אדם שהגיע למקום הזה. זה דבר מדהים. לכן למשל נגיד הרב קוק באורות הקודש, נדמה לי בפסקאות הראשונות אם לא הראשונה, מדבר על חוכמת הקודש הפועלת. יש משהו בתורה שפועל באדם, כי אתה מתאחד איתה, אתה מתאחד עם הנצח. זאת לא רק השכלה, אלא זאת, שזה שיעור קומה אחר. הלאה. ועוד כי צריך שיהיה לאדם התמדה בתורה מאוד, כן, התורה כמו שאר הדברים הגשמיים שהם דברים תחת הזמן. ואם האדם נוהג עם התורה כאילו דבר זמני בלימודי בתורה לפי שעה ולפי הזמן, אינו קונה התורה. ולכן צריך שישכים ויריב עליהם, כי זה עניין השכל שאינו תחת הזמן והוא תמידי בלא זמן, כמו שפירשתי לפנים. כן? עוד פעם, ולרב אמר, זה גם כן כל המושג של קביעת עיתים לתורה. ולרב לא תמצא תורה אלא במי שמשחיר עצמו, דיינו שיתן עצמו אל היעדר, אל ההיעדר, או להיעדר, על דברי תורה, כמו שאמרנו לפני זה, על המשחיר פניו בתורה. ואם לא יסלק את גופו בשביל התורה, אינו קונה התורה השכלית. כי הגוף הוא מונע אל השכלי, כמו שהתבר בכמה פעמים. רב הסובר אין מתקיימת אלה במי שעושה עצמו על בניו אכזרי, לפי שנפשו ודעתו קשורה בבניו, וכאשר נשא אכזרי על בניו, אשר נפשו ודעתו קשורה בהם, מורה זה שהוא שכלי לגמרי, כאשר הדעת הוא שכלי, והוא דוחה הדעת של אדם מפני התורה שהיא שכל נבדה לגמרי. אז עכשיו הביטוי, נכון, אז זהו, אז היום, א', באמת יש התייחסות של גדולים בימינו, לביטוי הזה שכאילו היום, היום אם אתה כאילו לא מתייחס לילדים, סביר להניח שתמצא אותם במקומות אחרים. אני חושב שהביטוי כאן, יש כאן ביטוי עמוק מסוים. לטעמי אפשר לראות את הדברים, נעשה על בניו אכזרי, נעשה אכזרי על בניו, זה לא שכאילו שהוא לא מתייחס אליהם. מבינים את עזרת השם בעיתו ובזמנו, כשתהיו הורים תבינו את הנקודה, שהרבה פעמים לטעמי זה לא החוסר יחס, אתם מבינים, האכזרי על בניו נתפס אצלנו כמין חוסר יחס או זלזול, תשברו את הראש, מה אכפת לי מכם, אני לומד תורה. היסוד לטעמי הוא כזה, במה שנוגע כאחריות שלך על אבא עליהם, אתה מחויב, זה מצווה, יש דברים שאתה מחויב לחנך, וחלק מהמושג של החינוך זה גם התשומת לב האמיתית. כן, פעם אולי בימי קדם היה פחות צריך את זה, היום אם אתה לא יודע לבוא במקום של הרכות ובמקום של ההקשבה לשני, לילד, זה לא ביטול תורה, אתה פשוט, אתה פשוט לא תשמע אותו, הוא פשוט, הוא לא יקבל ממך. כן? אני חושב שהביטוי כאן האכזרי על בניו, זה שלפעמים יש חוויות שהן מעבר לזה, שבן אדם מאוד מאוד נגיד יכול מתוך מקום חיובי להגיע אליהם, מעבר נגיד לצרכים של החינוך, מעבר לצרכים של הילד, מעבר לכל הדברים האלה, אדם נגיד יכול לבוא, זאת חוויה רגשית עמוקה ונפלאה של הורים וילדים, ואז להימשך אחריה עוד ועוד ועוד ועוד. וכאן באים ואומרים לך, תשמע, כמה שאתה רוצה עכשיו להיות, נגיד, לקחת את הרגליים ולהיות קצת עם המשפחה, תעצור, עכשיו אתה צריך להתמסר. מה שצריך הילד, הוא צריך. זה נגיד שמעתי על, על הרב טל, מנבט, בדיוק, כן. אז אני, הוא מת מיד עצמו, אבל בכל זאת יש לו שעתיים שלוש ביום, כן? שהוא ככה, זה סיפורים של תלמידי חכמים, אתה רואה את זה, כל הגאונות בתורה וכו', שעתיים שלוש קבועות ביום, הוא מגיע למשפחה, אין טלפונים, אין כלום, אין זה, אני רק איתכם, אני עכשיו רק עם הילדים שלי. זה, בדורנו היום, זה כמו אוויר לנשימה, אם אתה עוזב ילד או שאתה תוך כדי זה מנהל עסקים, אז הוא לא... ככה, אני אומר אותם על הדבר הזה, ראיתי התייחסויות, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים שהדבר הזה לא נוגע לימינו, כן נוגע לימינו. אני אומר, אני חושב שאפשר בכל זאת לראות את זה בזווית אחרת. לכן אני אומר, יש על זה התייחסויות, אני לא אתייח אתכם בדבר הזה. ואבן אלו שלושה דברים, האחד שמשכים ומעריב על דברי תורה שדבק לגמרי בשכלי, השני שהוא משחיר פניו על דברי תורה ובזה שנותן גופו אל היעדר לגמרי על דברי תורה ובזה נעשה שכלי, והשלישי שנעשה אכזרי על בניו והם תולדות שלו, וכל אשר הוא לאדם הוא מבטל בשביל התורה השכלית שהיא על הכל, ובאדם כמו זה תמצא התורה. ואי אפשר לפרש יותר, כי הדברים עמוקים מאוד מה שרמזנו כאן. זה, כשהמהר"ל אומר דבר כזה, מה שמביא אותנו לחשוב שאולי באמת עיקר הדברים נמצאים בעולם הפנימי שלהם. יכול להיות, אתה מבין, יש מקומות שנגיד דירנה, אישנה, דברים כאלה, כלים נעים, מחריבים דעתו של האדם, אז זה כפשוטו, ואז אתה שומע כמו משפט, אבל באמת עיקר הדברים נמצא בעולם החוכמה וכל הדברים האלה. יכול להיות. ובפרק הפועלים אמרנו רבי נחמיה לרבי זרע, מאין דכתיב קטון וגדול שמו ועבד חופשי, מאדוני אבתו לא ידינא דקטון וגדול שמו, אלא כל המקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול בעולם הבא, וכל המשים עצמו עבד כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חופשי לעולם הבא. ורצונו לומר כי צריך אדם ששעבד נפשו בגופו אל התורה בעולם הזה, ובזה שמקטין עצמו בשביל התורה משעבד נפשו אל התורה, ומה שהוא עושה עצמו עבד משעבד גופו אל התורה, דיינו לתרוח בתורה יומם ולילה, וכאשר הוא עושה כך נעשה גדול וחופשי לעולם הבא. שוב פעם, ברגע שאתה מוציא את היסוד המשווה מהחיים, זה אחד הדברים הכי בעייתיים. זה באמת, זאת באמת בעיה. ברגע שחושבים על התורה במונחים של יום יום, אז מה, אני אלך, אני אשים את עצמי כעבד מול הבן אדם הזה, מול זה ומלבוע, ואני באמת יודע מה, ואני אראה לו שאני פחות יודע ממנו וכל הדברים האלה. אבל מי שמתחבר עוד פעם ליסוד האמיתי של תורה, אז זוכה למה שזוכה. ושני דברים אלו צריכים לו, כי לפעמים צריך אדם ללכת ללמוד לפני אדם דבר אחד, והוא יותר גדול מן אותו אדם שהלך אליו ללמוד ועושה עצמו קטון, ועוד שצריך לתרוח הרבה. אבל זה עצמו מראה שאתה דבק בשכל המוחלט, משום שברגע שאתה לא עובד בגישה מקמתת מלשון כמות, אז באמת, מה? אתה מתחבר אל האמת המוחלטת, משום שיכול להיות שהקטון הזה, האדם הקטן הזה, יש לו את הנקודה שאתה לא יכול לעלות עליה, אתה לא יכול לגעת בה. רק נגיע לנקודות הזה. ריבונו של דברים, הם עולם הבא בעצמו, כעולם הבא... התחיל נלחם. אז יש לנו עוד שתי דקות. שני דברים... ואלו שני דברים אלו צריכים... לא, כי לפעמים צריך אדם ללך ללמוד לפני אדם דבר אחד ויותר גדול מן אותו אדם שהלך אליו ללמוד ועושה עצמו כקטון, ועוד שצריך לתרוח הרבה. ולו שני דברים הם עולם הבא בעצמו, כי העולם הבא הוא כמו שאמר למעלה, צדיקים יושבים ותורתם בראשיהם, כך אמר שמקטין עצמו על דברי תורה נעשה גדול לעולם הבא. לבד זו שיהיה לו התורה שהוא כמו מלך שהוא גדול, וזה שעשה עצמו עבד שאין לו מנוחה ועונג, כנגד זה יזכה למה שאמר ונהנה מזיו השכינה שהוא מנוחה ועונג. היסוד הוא כזה, ברגע שאת המעלה ואת העונג אתה מבודד אותם מהתפיסות של היום יום, אז השכר זה שאתה מקבל אותם בשורשם, במקום האמיתי שלהם. אתם יודעים, יש כאן איזה קשר סיבתי פנימי. ברגע שאני מנקה את עצמי מתפיסה של עונג שהיא לא נכונה, אני באמת נעשה ראוי להתחבר לעונג הכן אמיתי. נחיל את זה לפעם.